הקדוש ברוך הוא והשכינה, ולהצלחת כל עם ישראל יהי רצון. פרשת השבוע, פרשת צו, ואנחנו בשבת הגדול. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום אדוני הגדול. נקרא את שבת הגדול. ואנחנו מפטירים בספר מלאכי פרק ג' וארבע לאדוני מנחת יהודה וירושלים כמי העולם ושנים קדמוניות. נפתח בפרשה וידבר אדוני משה למור, צו את אהרון ואת בניו למור, זאת תורת העולה. והשאלה נשאלת, למה אמר פעמיים למור? מדבר השם אל משה למור, ועוד פעם אומר, צו את אהרון ואת בניו למור. למור פעמיים, למה? זו שאלה שעמדו עליה המפרשים. התשובה היא, יש הרבה תשובות, אחת מהן, במסכת יומא, הגמרא אומרת שם, בדף י"ט, זה כדי שאדם יזכור, י"ט גימטריה חווה, וידוע, הדיבור ניתן לנשים. הגמרא אומרת, 10 קבים שיחה ירדה לעולם, 9 נטלו נשים, ואחד כל העולם כולו. מספרים שפעם אחת הייתה איזו אישה אחת בחצר של הגאון מווילנה, והייתה מדברת הרבה. הייתה מדברת ובלי סוף. דברים שהיו, שלא היו, שלא יהיו, הכל. בקיצור, עבר, הווה, עתיד, עצה, הכל היה ביחד. עכשיו הוא היה יושב לומד ביום שבת, והיא מדברת, 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 ומבלבלת לו את הראש. יושב לומד, צריך ריכוז. אז באמצע, כשפגש אותה, אמר לה, סליחה, הגמרא אומרת, 19 קבים לקחו, ירדו, שיחה ירדה לעולם. 9 נטלו נשים, ואחת כל העולם כולו. את לקחת 10, לא 9. היא הייתה אישה חכמה. ענתה לו, בטח שאני אקח 10. למה? הרי 9 ירדו, 9 לקחו נשים, נכון? ואחד, לא כתוב שהנשים לא לוקחות, אלא אחד כל העולם כולו. אז גם אני בכלל. לכן לקחתי 10. אז זה סימן י"ט, בא לומר לך, מסכת יומא, שיחת חולין, רבי ינאי שם אמר, עובר בעשה. זאת אומרת, אם אדם מדבר דברים בטלים, לא דברים שיש בהם תועלת. למשל, הוא מדבר ענייני תועלת, זה דבר אחר. הוא מדבר דברים בטלים, אז עובר על לב מהתורה. איפה? כתוב בתורה, ודיברת בם. והיו הדברים האלה, אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, שנתם לבניך ודיברת בם. אז לאו הבא מכלל עשה עשה. ודיברת בם ולא בדברים בטלים. כלומר, אדם צריך לדבר רק דברי תורה. אז מכאן יצא שאם עובר, אם מדבר שיחת חולין, עובר. ככה הוא כותב, אבל הוא כותב עובר בעשה. כך אומר, אומר רבי ינאי בגמרא. עכשיו, ידוע, אמרנו למור, למה אמר פעמיים למור? אלא העניין הוא כך. גמרא בעירובין, דף נון ג', בא לשאול, מה זה שיחת חולין? מה זה שיחת חולין? ודאי, שיחות של מצווה, דברי תורה, זה לא שיחת חולין. או שיחה שיש בה נפקמינה, אפשר לדבר איתו כעת, איזה אמצעים לנקוט כדי לעצור את המגפה, זה מצווה. אבל מה הגדרה של שיחת חולין? אומר בוא ראה. מעשה היה, ברוריה. מי זאת הייתה ברוריה? אחת הייתה, פרסמה כתוב. זאת אשתו של רבי מאיר בעל הנס, זכותו תגן עלינו ועל ישראל. ברוריה הייתה הולכת בדרך. בדיוק מי פגש אותה? היה בחור צעיר עדיין, רבי יוסי הגלילי. זה אנחנו נגיע אליו בהגדה של פסח, בעזרת השם. רבי יוסי הגלילי, הוא בא מהגליל, והגיע לצומת פרשת דרכים, רוצה להגיע לעיר לוד, שם הייתה ישיבה, אחרי החורבן. הייתה ישיבה שכל התנאים ישבו שם ללמוד, והוא הלך רוצה ללמוד תורה שם. ראה את ברוריה, והוא לא ידע שזאת ברוריה, אבל האישה אמר לה, באיזה דרך נלך ללוד? אני רוצה להגיע לעיר לוד, באיזה דרך ללכת? דיבר את הקצר. הסתכלה עליו, בת שבי, אמרה לו, גלילאה שתייה, אתה באת מהגליל. רואים עליך שאתה גלילאי, שותה. ולא כך אמרו, אל תרבה שיחה עם האישה. אני אישה, מה אתה מעריך איתי שיחות? אמר לה, סליחה, אני רוצה ללמוד. איך הייתי צריך לומר? אמר לה, אני צריך להגיד שתי מילים. באיזה ללוד? לא באיזה דרך נלך ללוד. באיזה ללוד? אז זה בא ללמד אותנו מה זה דברים בטלים. דיברת בעם ללא בדברים בטלים. עכשיו, איך אנחנו מסתדרים עם הפרשה שלנו פעמיים למור? אלא יש לנו עוד גמרא אחרת, שלישית. מסכת חגיגה דף ה. גמרא אומרת, איזה מילים קשות. גמרא מביאה שם את הפסוק. כי על כל, כי יביא השם במשפט, כתוב בקהלת, על כל נעלם. מה זה על כל נעלם? אפילו שיחה קלה שבין איש לבין אשתו מגידים לאדם ליום הדין, שנאמר, הוא מגיד לאדם מה שיחו. זאת אומרת, שמה שוקלים כל אות ואות, כל מילה ומילה. אז צריך האדם להיזהר. לכן עכשיו מובן, וידבר השם אל משה לאמור. זה דברי תורה. ואמר לו, צו את אהרון ואת בניו לאמור. עוד פעם אומר לו, תדע, אתה צריך להיזהר. תגיד להם לישראל שכמה צריכים להיזהר בדיבור, לא לדבר דברים בטלים יותר מדי. בפרט היום, בעוונותינו הרבים, תאר לך, היום כל הכלים הטכנולוגיים, יש טלפון סלולרי, לוקח אותו, אחרי זה, בסוף היום, אתה חוזר, כל השיחות רשום. מתי מי דיבר איתך, מתי אתה דיברת, מי ענה לך, מי לא ענה לך, מי לא היה שם, מי אני יודע מה, וכן זה הדרך. וכל שיחה כתוב שם כמה דקות וכמה שניות. סופרים. אז פה, אפילו בעולם הזה, סופרים. מה נגיד לעולם הבא? לכן אמר, למור, למור, פעמיים למור, תיזהר. הכך, יש לנו עוד דבר. ראשי אומר, צו את אהרון, אין צו, אלא לשון זירוז, מיד ולדורות. צריך לדעת שבראשי צריך לדקדק הרבה מאוד. רבותינו לימדונו, כך כתב רבנו תם, הביא אותו הרב חידם בשם הגדולים, שרשי ישב 613 יום בתענית, תרי"ג, תעניות, 3 שנים הוא ישב בתענית, כדי לכתוב את פירושו לתורה. וכל מילה במשקל. מה זה לשון זירוז מיד ולדורות? אני אשתדל לבאר מה שאפשר. זירוז, הוא אומר, זה צריך פירוש זירוז דייקנות. מה שהיום אומרים, תהיה זריז, זה לא הכוונה זריז, מהיר, לא. להפך, חכמי המוסר כתבו, כך הביא מבחר הפנינים, רבי ידעיה הפניני, פרי המהירות חרטה. אדם שעושה דבר מהר, מתחרט. אלא תהיה הכל בנחת, תעשה הכל בנחת. פרי המהירות חרטה. אז זריזות, אין פירושו זריזות, כמו שחושבים, חפיף, יאללה, משי, קדימה. הרויס. לא. זריזות, הכוונה זהירות. איפה שלנו ראייה? יש גמרא מפורשת. מסכת שבת, כהנים זריזים הם. מה זה זריזים? היו זהירים בעבודה. יודעים, בבית המקדש זה בשר של חטאת, זה של שלמים, זה של עולה. כל קורבן וקורבן היו יודעים איזה של מה ואיזה חתיכה שייכת למי ולמה. זה נקרא זריזות. היו זריזים, הכהנים היו זריזים. ועוד יש לנו ראייה שזריזות זה זהירות, זה שני דברים. שנאמר, כך הגמרא אומרת, במסכת עבודה זרה, זהירות מביאה לידי זריזות. זאת אומרת, אם אדם זהיר, אז ממנה הוא יקרא זריז. זאת אומרת, זריז זה לא אחד שעושה מיד, אלא הוא זהיר מאוד לעשות כל פעולה ופעולה באופן מדויק וקולע, ולא לעשות דברים שהם איך שיהיו. מה זה לדורות? ראשי אמר, ולדורות. מה התכוון ראשי לדורות? אלא, יש פה שאלה, הרבה שאלו. אם אומר לדורות, זאת אומרת לדורות הבאים, אין צו אלא לשון. הוא אומר, כל מקום שכתוב בתורה צו, זה לדורות. רגע, יש לנו הרבה שאלה, יש לנו מה לשאול. קודם כל, יש אצל יעקב אבינו. ויצב גם את הראשון, גם את השני, גם את השלישי, גם את כל ההולכים. מה, אתה תגיד שם ציווה לדורות? מה ציווה לדורות? הוא ציווה אז, הוא בא להיפגש עם עשיו, חלק את המחנה לשניים, ושלח אותם, ולכל אחד יזהיר אותו. אז מה שייך כאן להגיד לדורות? וכן, יוסף, ויצב לאשר על ביתו למור, מלא האנשים האלה, בר, כאשר, כשבאו האחים שלו, אז הוא ציווה. לא ציווה לדורות, ציווה דווקא לאותו זמן. וכן על זה אתה יכול למצוא, ויצב פרעו למור, אבי מלך, ויצב אבי מלך, את כל אנשי ביתו, מה הוא ציווה לדורות, מי זה אבי מלך, מי זה פרעו. שאלך וחד סבק אלך, אומרים. מה לי ולהם? מה שייך להגיד? אין צב, אלא לשון זריזות, ולדורות. זה צריך ביאור. עכשיו, ראשי עצמו צריך ביאור. ההסבר הוא שצו לדורות, יש לנו גמרא במנחות. גמרא במנחות, דף קוף יוד, הגמרא שם אומרת, הגמרא מביאה שאם ריש לקיש אמר, ריש לקיש אמר, ששם הגמרא דנה על אדם שעשה אבון וצריך להביא קורבן. יש אבון שצריך חטאת, יש אשם, יש צריך להביא עולה, ויש נדבה, זה שלמים. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בא ריש לקיש ואומר, לקיש אמר, זאת התורה לעולה, לחטאת, לאשם ולשלמים. כל העוסק בתורת עולה, כאילו הקריב עולה. כל העוסק בתורת חטאת, כאילו הקריב חטאת. שמעתי מפי מרן עליו השלום, בר, אמר לא עולה, לא חטאת. לא צריך עולה, לא צריך. לא, בארמית זה לא. לא עולה, לא חטאת, לא אשם ולשלמים. אז כל, אם אתה לומד תורה, אתה מחפר במקום קורבנות. ככה זה המעלה של לימוד תורה, כמה היא חשובה שהיא במקום זה. אז אם כן יוצא איפה, שעצם לימוד תורה הוא מחפר. אז זה נקרא לדורות. ועוד יש לנו, אז זה שאמר אין צו אלא לשון זירוז. אז פה צו את אהרון, אגיד לו לדורות, שלכל הדורות הבאים, זו תורת העולה. אני כעת יודע שצריך להביא קורבן עולה. עולה באה למשל, הגמרא אומרת, על חס ושלום אם אדם הרהר, הרהר חס ושלום בליבו עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? עצם זה שהוא האמין שהתרופה הזאת היא מרפא, ולא הקדוש ברוך הוא, זה כבר עבודה זרה. הוא הלך לרופא, והוא מאמין ברופא ב-100%, והרופא יכול להיות שהוא טועה גם, וגם הוא בשר ודם. וכי מי נתן לרופא דעת? הקדוש ברוך הוא. אז צריך להאמין תמיד בשם יתברך, וללכת לרופא, לקחת רפואה, להיזהר, לשמור את עצמו מכל מיני מחלות, מכל מיני מגפות, השם הצילנו. אבל צריך לדעת, דבר ראשון, אני מאמין בשם יתברך. אז עכשיו, אם יש לו הרהור הלב שהוא בעבודה זרה, זה צריך להביא קורבן. והגמרא אומרת, הרי לא מביאים, לא, אין עוון בלי שיעשה מעשה או דיבור. לא ראינו שיש עוון במחשבה. על מחשבה לא דנים. אומרת הגמרא, כן. מחשבת עבודה זרה דנים, שנאמר למען תפוס את ישראל בליבם. זאת אומרת, בלב, אם אדם חושב איזו מחשבה שהיא נגד רצון הבורא, צריך כפרה. אז עכשיו מובן, זאת התורה לעולה, למנחה ולהתת לאשם, מה יעשה עכשיו? אין לנו קורבנות, אין לנו בית מקדש, מה לעשות? לא רק בית מקדש, בהבנות בתי כנסת אין לנו היום. עד שאתה מוצא את הכניסה היום התעכבתי לכם, עד שבאנו, היה צריך להסתובב ולהסתובב ולהסתובב, למצוא סובו ציון והכיפוע, למצוא את המקום, ולמצוא את המקום ואת הכנסת. אבל אין דבר, לפעמים צערה אגרה, הקדוש ברוך הוא יראה בעוניינו, ויפדה אותנו בקרוב, ויציל אותנו מהמגפה הנוראה הזאת, שמחלה כל חלקה טובה בעוונות הרבים. אין יום שאין שמועות קשות ונוראות, יש כבר 33 הרוגים מהקורונה לבד פה בארץ. מה נאמר בארצות הברית? כל יום 1,000 איש מתים, מהם הרבה יהודים יש. מה נאמר על ספרד? מה נאמר על צרפת? הרבה רבנים גדולים הלכו לעולמם השבוע הזה, והיום הזה גם כן, בעוונות הרבים. והכל, הכל בחשבון, הכל נכתב בראש השנה. אני אתפלל לשם יתברך, שיקרא הרוע גזר דיננו, ויציל אותנו, ויסיר את המגפה, אסר מגפה מנחלתך, יהיה רצון בקרוב. אז אם כן, איך שיהיה, צריך קורבנות. אין לנו קורבנות, אז יש לך את הלימוד תורה. לימוד תורה במקום עולה. אז עכשיו מובן מה שאמר ראשי, לדורות, לדורות של אין בית מקדש. אז מה נעשה שאין בית מקדש? אומר, תלמד תורה, אנחנו נקרא פרשת צו. לכן כתב רבנו חיים פלאצ'י עליו השלום, זכותו תגן עלינו. הוא כמה כתב בספרו, כמה מספריו. יש לו בספר חיים כתב שהיה פעם אחת, הייתה מגפה קשה מאוד באזמיר, ומתו הרבה אנשים, לא עליכם. והוא ישב וחשב על מה זה, והתברר לו שהיו שני בתי כנסת שהם חרבות. היו כבר הבתים, הקירות התמוטטו, אז הוא ציווה מיד, קרא לפועלים, ולא היה פועלים, רק גויים, הוא הביא גויים. אמר, אין דבר, נבנה את בית המקדש, הרי יד הפועל כיד הבעל הבית, אז זה כאילו אני בונה. הביא ציווה והוציאו כסף, שילמו ובנו את בתי הכנסת, ונפסקה המגפה. ושם הוא ממשיך וכותב, מכאן אדם ילמד מוסר, שאם חס ושלום קורה מה שקורה, אם זה מגפה, בפרט המגפה הזאת פגעה בבתי כנסת כעת, זה אומר שאנחנו צריכים להיזהר מאוד מאוד בקדושת בית הכנסת, לא לדבר דברים בטלים בבית הכנסת, כמה זה נורא. מה אליה רבה כותב, אם מדברים דברים בטלים בית הכנסת, השטן יושב שם, ושם הוא יושב, והתפילות שם לא עולות. הוא כותב יותר מזה, שסכנה, הרב חידה בברכי יוסף כותב, סכנה להתפלל בבית הכנסת ששם מדברים. אז מי יודע אם לא בגלל זה נגזר עלינו מה שנגזר, שאנחנו לא נוכל להתפלל בבית כנסת. עכשיו יבוא שבת, מה נעשה? מהדחק, איך נתפלל, איך נקרא בתורה, איפה נקרא בתורה, מה נעשה? מחפשים כל מיני פטנטים איך לפתור את הבעיה, אבל אי אפשר לפתור את הבעיה באופן הלכתי מלא לכתחילה. אין לנו שום דבר לכתחילה לעשות כדי שנוכל להתפלל בציבור. זה צרה צרורה, וזה בכל העולם, לא רק פה, ולא רק במדינה זו או במדינה אחרת. היום כל העולם כולו כבר נמצא בתחת הסכנה הנוראה הזאת. אז לכן צריכים לקחת בליבנו, כל אחד יגיד, אני אקח קצת, ואני קצת, ואני קצת, כל אחד קצת, ונקבל עלינו שיחזיר אותנו הקדוש ברוך הוא לבתי הכנסת, ונשמור על קדושתם. אז זה לדורות, זה הכוונה צו לדורות, שאנחנו נשמור על קדושת ויהי להם למקדש מעט, על ידי זה נזכה שבית המקדש ייבנה. אכן אמר, זאת התורה לעולה, למנחה ולחטאת. עוד, יש לנו עוד הלכה שצריך להקדים. גמרא במסכת זבחים מביאה, אם היה לפני הכהן שתי קורבנות, אחת חטאת וזאת עולה. איזה יקדים קודם, החטאת או העולה? נפקא מינה לשחוט וגם לזרוק את הדם על המזבח. אז איזה דם יזרוק קודם? דם חטאת או דם העולה? גמרא בזבחים אומרת, יקדים דם חטאת. למה? הדם של קורבן חטאת, תראו מה זה, דמו מרצה. אנחנו מחפשים איזה דבר ירצה את הקדוש ברוך הוא, איזה דבר יסיר את הזעם ואת המגפה מעלינו ונעשה אותו. אז קורבן חטאת, כתוב חטאת הוא ירצה, בעולה לא כתוב ירצה. כמה שחטאת ירצה, גמרא ככה אומרת בזבחים פתת, שמקריב קודם קורבן חטאת לפני קורבן עולה. זה הסדר. אבל יש יוצא מהכלל. תמיד יש יוצא מהכלל. מה יוצא מהכלל? אם יש לו עולה שנמצאת שהיא שייכת על שגיגת עבודה זרה של ציבור. זה בדיוק מה שאנחנו קוראים כאן. צו את אהרון ואת בניו למור. זו תורת העולה. איזה קורבן זה? זה קורבן שבא על חטאת ציבור, שאם ציבור שגגו ועבדו עבודה זרה, נכשלו בעבודה זרה, אז זה אומר, היא העולה. היא תהיה קודם לפני קורבן חטאת. אפילו שחטאת מרצה והיא מורידה את מידת הדין, מכניעה אותה, אנחנו נקדים קודם את קורבן העולה של הציבור, ואחר כך קורבן חטאת. מכאן רואים מה זה מעלת של ציבור, שציבור עושים איזה דבר, זה עניין גדול מאוד, שזה מעורר בשמיים הרבה הרבה רושם, הרבה 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 כוח, וברקיע עושה רעש גדול, שזה בעזרת השם יבוא על ידי זה, תבוא הגאולה לעם ישראל. יש גם מעשה, אני אספר לכם, הראה לי תלמיד חכם אחד חשוב השבוע, הזכיר לי, יש גם, ידוע, הגמרא בבא קמא, שם דף סמך, אומרת, מה קורה במגפה? רבה שכר כבה, היה סוגר את החלונות, ועוד, הגמרא הביאה שם כל מיני מנהגים. והדברים לא רק לפי הפשט, יש בהם סודות עמוקים, מה היו עושים במגפה. שם הגמרא מביאה, שהיו נזהרים, לא לשבת, ככה גם המפרשים כתבו, לא לשבת איפה שבא איש המוכה המגפה, לא לשבת במקומו, לא לגוע בבגדיו, לא להתקרב אליו. קיצור, כמו שהיום מזהירים אותנו, לא עלינו, שמץ ישמור ויציא. אז רבי יוסף חיים בספרו בן יהוידע מביא מעשה מזעזע, מביא בשם איזה ספר, הוא לא כתב איזה ספר, כתב שהוא ראה באיזה מקום, שהיה איזה חכם אחד גדול, שהיה מגפה, והיו מתים אנשים לא עלינו. אז הוא פגש לא פחות אלא יותר את המלאך הממונה על המגפה. ושאל את המלאך, כמה אנשים יש לו היום להרוג? אז הוא אמר לו שיש לו 5,000 איש להרוג. אותו יום. טוב, אחר כך מתפלל כמובן שיהיה ברחמים ושיותר לא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם עם גוף. והנה, בסוף היום עשו חשבון, או למחרת, הודיעו 15,000 איש מתו. החכם הזה הלך למחרת, ראה עוד פעם את המלאך ההוא. אמר לו, שקרן, שיקרת עליי. שיקרתי עליך? כן. אמר לו, אתה אמרת לי רק 5,000 יעלו, מתו 15,000. אמר לו, לא, תשמע, 5,000 זה הוא הרג, זה מהמגפה. ואמר לו, והעשר איפה? אומר, העשר אלה מתו מהפחד. הם פחדו ונבהלו מהבהלה והדאגה מזה, כאילו בא להם המגפה, אבל לא הייתה להם מגפה, והם מתו. יוצא, אומר רבי יוסף חיים, מכאן תלמד, זה לא רק הוא, ראיתי את זה השבוע, גם בנו של התשבץ, הרשבש, רבנו שלמה, בנו של התשבץ, כותב בשו"ת הרשבש, סימן קצ"ה, כותב, שצריך להיזהר מאוד בימי המגפה, לאכול טוב, לישון טוב, ולנוח, ולהיות רגוע, ולהיות שמח. כי אם אדם דואג יותר מדי ומצטער, חס ושלום, יכול ליפול במגפה, שלא יבוא ולא יהיה. לכן, מכאן, אנחנו צריכים הרבה לעודד את הציבור, והרבה לשמח את האנשים, שלצאת מתוך הצער הזה. כולם כותבים, כל המפרשים כתבו, אפילו שאסור להתענות, כל הפוסקים כתבו את זה. זה לא רק מה שאחד מצא במגן אברהם ועשה מזה פרסום. יפה מצידו, אבל האמת שכל הפוסקים כתבו עוד לפניו. יש רבי חיים ויטל עצמו כותב שלא להתענות בימים שיש מגפה. כי זה מחליש את הגוף, ואז על ידי זה חס ושלום יכול חלילה וחס להיפגע, שהשם ישמור את כל עם ישראל. לכן צריכים לחזק את האנשים הרבה ולשמח אותם. בעזרת השם נצא מתוך הצרה, נצא לרווחה, מיגון לשמחה, ומעבל לשמחה גדולה, ליום טוב. מה שנאמר בליל הסדר, נשמח ונודה לשם, ובעזרת השם נצא מזה בריאים ושלמים, ססים ושמחים בעזרת השם. אז אם כן, ראינו מפה שמקדימים תמיד דבר שהוא מרצה לפני כן. אחרי זה אמר, היא העולה, כתוב הוא, אבל אנחנו קוראים היא. היא העולה על מוקדה, על המזבח כל הלילה. מה זה זה? מה פירוש היא העולה? מי זאת היא שהיא עולה? יש זוהר בפרשת צו, שם פרשה שלנו, מבאר מה זה היא העולה, אומר צריך תמיד לדעת שבכל דבר שאני עושה לעשות את רצונו יתברך. לכן אמרתי היום והנועם לפני שהתחלנו, תמיד צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא ולהגיד אני עושה את זה לכבודך, לא לשם ממון, לא לשם כבוד, לא לשם איזה הצלחה, וגם לא בשביל להינצל מקורונה. כן, אני עושה, כל דבר שאדם עושה, יגיד מעכשיו, כל מה שאני אעשה, יהיה לכבודו של השם יתברך, לשמח אותו. אנחנו רוצים לשמח את אבא שבשמיים. אחרי זה הוא רחמן, מלא רחמים. הוא ממנה, הוא ירחם עלינו. אני לא צריך להגיד לו אפילו מה אני צריך. רבנו בחי עליו השלום כותב, שכל מה שאנחנו מתפללים לפני השם, או אדם יש לו צרה, לא עלינו, הנה יש מגפה, מבקש מהשם יתברך. אומר, מה, השם לא יודע שיש מגפה, אני צריך להגיד לו? אדם, אבא שלו חולה, בא מול האיכל, בא ליד ספר תורה ואומר, רחם, תרחם על אבא שלי, תרפא אותו. אז הוא אומר לו, בסדר, השם יודע, מה אתה אומר לו? הוא אומר, לא, תשמע. אומר רבנו בחי, ולא הודעתני, ולא הודעתיך בצרכי, מפני שאינך יודע, אלא מפני שאני אדע שאני תלוי בך. זאת אומרת, אנחנו מתפללים ומבקשים בשביל עצמנו, שאנחנו בתוך הלב נכניס לתוך הראש שיש לנו אלוה למעלה, והוא הגוזר והוא המקיים והוא הפודה והוא המציל. אז אנחנו מתפללים אליו שהוא יציל אותנו. אז זה כל הסיבה שאדם מתפלל כשיש לו חולה, או כשהוא בצרה או באיזה בעיה, לא בשביל שהוא יודע על השם. השם יודע. מה אני צריך להגיד לו? אתה תראה, אני בצרה, אנחנו יש צרה כזאת, צרה כזאת. אלא הוא רוצה שאנחנו נכנע ונשבור את ליבנו לפניו ונגיד לו, הנה אנחנו מוסרים את חיינו בידיך ואנחנו מבטלים את רצוננו מפני רצונך. ואז האדם יבשע. זה דרך טובה ונכונה בהבנת, זה היא העולה. זה דברי הזוהר. הזוהר אומר את זה, לא אני אמרתי. הזוהר אומר, היא העולה שאתה תתפלל ותתכוון שהתפילה תעלה למעלה. והוא מביא, רבי יוסף חיים גם מביא מעשה, ידוע, מעשה מפורסם. שפעם אחת היה ישיבה, הייתה ישיבה של איזה 30-40 בחורים חזקים, מפלפלים ולומדים תורה, משהו פלא. יום אחד הרב הודיע להם שמחר הוא לא יהיה כאן, כי הוא עסוק באיזה דבר מצווה. אז בסדר, הם המשיכו לבוא ללמוד, לא קשור הרב בא או לא בא, הם לומדים. ישבו ולמדו, והנה בדיוק באותו יום הגיע איזה תלמיד חכם אחד גדול מארץ אחרת. מארץ רחוקה. נכנס לשם והתחיל להסתובב, והם ראו הכרת פניו שהוא יש בו תורה. כי חוכמת אדם תאיר פניו. אז ניגשו, בא אליו אחד הבחורים, אמר לו, אני יש לי פה איזה תוספות חידוש להגיד לרב. אמר, כן, עד רבה, אני אשמע. אמר לו את הפירוש הזה. כמה שראה כך, בא השני, בא השלישי. ואז באו כולם. אז הוא התחיל לשמוע את כולם, ושמע אותם, וראה, יודעים את כל הסוגיות, בעל פה, את הגמרא הראשית, תוספות, מפרשים, והתחילו ככה לשפוך באיזה אומנות. טוב, אז סיימו, כמעט או מעט ערב, צריך להתפלל מנחה. עבר היום, אז אמרו לו הרב, מה הרב אומר על הלימוד שלנו, איך אנחנו לומדים טוב, אנחנו צריכים לשפר משהו? אמר להם, כן, לא, אתם לומדים 100%. התורה שלכם כל כך עצומה, הגיעה עד התקרה של בית המדרש. מלא, אני רואה את בית המדרש כעת, מלא תורה עד התקרה. אלה שמחו, איזה שמחה. אמר להם הרב, התורה שלהם מילאה את בית המדרש, תראה מה זה. טוב, למחרת הגיע הרב. נו חבר'ה, מה עשיתם? אמרו, המשכנו והיינו שמחים. מה, למה אתם שמחים? מה היה? אז אמרו לו, הרב יודע, אתמול היה פה רב אחד, בא, אנחנו לא מכירים אותו אפילו. בא, אבל נראה שהוא תמיד חכם גדול, היה בקי, בכל בעל פה, ולמדנו והסברנו לו, והראינו לו את כוחנו, ואת מה שלימדת אותנו. נו, ומה אמר הרב? הוא אומר, הוא איזה שבח אמר לנו. אמר, בית המדרש מלא עד התקרה. שיבח אותנו. אמר, זה שבח, תתביישו לכם. אמר, למה סליחה הרב? מה? הוא אמר, בית המדרש מלא. אמר להם, הוא התכוון, הוא נתן לכם פה רמז, ולא הבנתם. התורה שאתם לומדים צריכה לעלות לשמיים, לא פה בבית המדרש. והוא ראה שאתם, כל התוכניות שלכם והמחשבות שלכם, כל אחד להראות את עוצמתו, את חוכמתו ואת פלפולו ואיך הוא מנצח את השני. זה לא מה שהשם רוצה. השם רוצה שנלמד תורה לשם שמיים, שנעשה מצוות לכבודו יתברך, לא בשביל שאני אתפאר ואגיד, הנה אני יודע, הנה אני עשיתי מצווה. לא. אז זה אומר, זה היא העולה. איזה תורה? שהיא עולה למעלה. לא תורה שנשארת פה, שהיא נמצאת עד התקרה. זה היא העולה על מוקדה על המזבח. וכאן למדנו שצריך האדם לעשות הכל בשביל רצונו יתברך, לא בשביל פרנסה, לא בשביל להתגדל, אלא הכל לעשות רצונו יתברך. הגאון חידן בספרו כיסא דוד על התורה, יש לו כמה חיבורים כתב על התורה, אחד מהם כיסא דוד. בפרשה שלנו הוא כותב מה שכתוב בגמרא, זה באמת שאלה, יש מקום לשאול על מה שקורה היום. אמרה במסכת סוטה, דף כף א', הגמרא אומרת כך, תורה אגונה מגנה ואצולה מצלה, בין בעידנה דגרסה, בין בעידנה דלה גרסה. זאת אומרת, אדם שלומד תורה, התורה גם מגנה וגם מצילה. מה זה מגינה? מה זה מצילה? אז מגינה מכל מיני תאונות, מחבלות, מפיגועים, מקורונה, מכל מיני מגפות, מחיידקים, מגן. התורה מגן וצינה. וגם עוד דבר, היא מצילה. ממה היא מצילה? מיצר הרע. דוב עורב הוא לי ארי במסתרים, ואת הצפוני הרחיק מעליכם. זה יצר הרע. שבע שמות יש לו. זה החמץ שאנחנו שורפים אותו. זה יצר הרע. כך כותב הרדב"ז. הרדב"ז אומר, נתתי ליבי. מה קרה? חמץ. כל כך עובדים עליו קשה. מחפשים אותו בחורים בסדקים. מה? אפילו בשר בחלב לא ראינו ככה. אפילו חרב ודם שזה קראת לא ראינו כך. מה קרה חמץ שכל כך החמירו בו? החמירה התורה בא לראה ובא למצא. וחכמים אמרו לפשפש הערב בחורים ובסדקים. צריך לקחת נר. ואגיד לכם את האמת, היום שאלו אותי שאלה. פרצתי בבכי. איזו שאלה נוראה. כתבו לי היום. היה איזו משפחה שהאבא חולה והוא נמצא בבית בבידוד בחדר לבד, והם שואלים אותי מה הוא יעשה. הוא שואל מה הוא יעשה, איך הוא יבדוק חמץ, כי אסור לו להדליק נר, כי בר מינן הקורונה הזאת שורפת את הריאות. אני ראיתי צילום של ריאות קורונה, שלא תדעו, השם ישמור, כל הריאה מכוסה לבן, ענן לבן, לא יכול לנשום. מחברים אותו למכונת הנשמה. אז הוא יש לו חמצן, בלון חמצן, והוא נושם דרך הבלון חמצן. עכשיו, אם יש קצת עשן, מיד הוא משתעל, יכול למות גם. מה יעשה? אז כתבתי להם שיקח פנס. ולי ברכה, את החדר שלו, כי הם לא יכולים להיכנס לחדר שלו, כי הוא נגוע, השם מצילנו. הם, אחד מהם מברך, בודק בבית. מה הוא יעשה? אז הוא יבדוק בלי ברכה עם פנס. שאלו אותי שאלה. מה הם יעשו? איפה יגידו מה נשתנה? כל שנה הם אומרים לאבא מה נשתנה? איך ישאלו מה נשתנה? אז כתבתי להם שהם יעמדו ליד הדלת, הדלת סגורה, ומאחורי הדלת הם ישירו לו מה נשתנה, והוא ישמע ויגיד להם אחר כך, עבדים היינו לפרעה במצרים, יהיה לו אגדה ביד, והוא יקרא את האגדה, והוא יגיד להם את האגדה, בזה יקיימו מה נשתנה. וזה לא, לא יכולתי להמשיך. ועד כאן השאלה. אז כמה צער יש לעם ישראל. אז התורה מגנה ומצילה. אם לא שהיה לנו תורה, היינו יוצאים מדעתנו. מי יכול לעמוד בכל המצבים האלה? מה שקורה פה בארץ, בחוץ לארץ, לבני ברק, אנחנו לא יודעים על איזה מהם אבכה, על איזה מהם אתפלל. על כל עם ישראל שנמצא בצער. אבל יש לנו את התורה, ואנחנו נתחזק בתורה. התורה מגנה ומצילה בעזרת השם. ננצל מזה בעזרת השם. אומר הגאון חידה, אומר דבר מבהיל מאוד. הנה רואים לפעמים שהיא לא מגנה, לפעמים היא לא מצילה. למה זה קורה? ככה הוא שואל בכיסא דוד. זו שאלה שכולנו שואלים. יש הרבה לומדים תורה, ולמה זה לא מגן ומציל? אז הוא אומר, אוי ואבוי, אומר שלומדים לא לשם שמיים, לומדים בשביל כבוד, או לומדים בשביל לקבל משרה, או לומדים בשביל לקבל תעודה, או לומדים בשביל לקבל קידום, או לומדים בשביל להתנצח, או להראות שאני צודק ולא הוא צודק, הוא טועה ואני צודק. אז שלומדים לא לשם שמיים, כך הוא כותב בספרו כבשי דוד, ראיתי את זה, הזדעזעתי. זה באמת לא מגן ולא מציל, חס ושלום, זה הולך לא לשם שמיים. אחר כך משם הוא נכנס לחקירה, מה קורה, מה קורה עם זה שמחזיק? עכשיו אתה אמרת לי על החכם שלומד תורה, אבל מה קורה? סליחה. מה קורה עם זה שיחזיק לו, נגיד יש מישהו מחזיק בו, נותן לו 3,000, 2,000, 5,000 כל חודש, אומרת תלמד תורה, יהיה לי חלק בתורה שלך. עכשיו החכם לומד לו לשם שמיים, מה קורה עם זה שמחזיק? הוא מסכן, הוא נותן כסף, הוא מזיע ועושה את הכסף ומביא לחכם חודש בחודשו, מלא מלא מלא. אז מה קורה איתו? אז הוא מתחיל לפלפל. בסוף הוא כותב, תדע, שמהשמיים מזמנים, מי שלומד תורה לשם שמיים, מזמנים לו אחד שנותן את הכסף לשם שמיים. ומי שלומד תורה לא לשם שמיים, מזמנים לו אדם שהוא נותן את הכסף בשביל שכמו שאומרים, אלבנת הון. מה זה אלבנת הון? כלפי שמיים. הוא אומר, הוא עשה כך וכך עבירות, והוא עושה עוד עבירות, ובתמורה הוא חושב שהוא ניתן שוחד, השם יתברך, אשר לא ייקח שוחד, כתוב, לא יישא פנים, לא ייקח שוחד. הוא ייתן לקדוש ברוך הוא, ייתן צדקה, וזה יכפר לו, והוא ימשיך לעשות עוונות. אז הקדוש ברוך הוא מזמן, אחד מזווק אותם, זה עם זה. אז זה עכשיו, לכן בא להזהיר אותנו. זאת תורת העונה, היא העונה. וידוע, זה היה כנגד זה, כמו שמובא בגמרא, בסנהדרין, במסכת סנהדרין מובא, שהיה בן בעיה מוחס, איפה זה? זה בסנהדרין פרק ו' בתלמוד ירושלמי. תזכור, ו', סנהדרין ו'. יש את זה גם במסכת חגיגה, אותו מעשה, בפרק ב', משנה ב', הלכה ב'. אז חגיגה ב', ב', סנהדרין ו', תלמוד ירושלמי. כותב שמה, היה מעשה, פעם אחת, מת בן בעיה מוחס. יש גרסה שגם הוא ובנו, בר מינן, מתו באותו יום. זה היה איש אחד רשע, שהיה בארץ ישראל, פה בארץ ישראל, בזמן התלמוד, לפני 1,700 שנים, והוא היה עושה צרות. קראו לו בן בעיה מוחס. למה בן בעיה? מי שהיה פוגש אותו, היה לו בעיה. והוא היה מוציא כסף בכוח מאנשים, מכס, ושודד אותם. ומטעם שלטונות, היה מוציא מהם כספים, והיה אוכל ושוטה ונהנה. טוב, יום אחד מת בן בעיה מוחס. באותו יום נפטר תלמיד חכם גדול בארץ ישראל, לא עלינו. אותו יום. ובדיוק יצאה הלוויה של בן בעיה מוחס, כל האנשים האריסטוקרטיים, האינטליגנטים, ולא היה הגבלה במספר המלווים, לא היה הרבה, אבל... והביאו לו כל מיני זרי פרחים, ושרו לו שירים, ויודע מה, וליוו אותו לבית הקברות. כנגד זה, ליוו גם את החכם שנפטר. נפטר אותו חכם, כל התלמידים וכל הישיבה, כל היהודים הצדיקים, כולם יצאו להלוויה של החכם. וכמעט נפגשו שתי הלוויות זה עם זה. כך מביאה הגמרא. והנה, הגיעו גויים משם, באו מחשמם וזכרם, הגויים מאז ומתמיד היו צוררים אותנו, ובאו, התנפלו עליהם. אמרו אלה יהודים, בטח בתוך הארונות של הקבורה, שמים שם זהב וכסף כמו שהם רגילים, ואנחנו אין לנו כלום, מה אדם לוקח איתו לאותו עולם, רק תורה ומצוות. אז באו לקבור אותם, היה שם תלמיד אחד של הרב, הוא לא ברח, כולם ברחו. אלה של בן בעיה מוחס השאירו את הארון שלו וברחו, ואלה שהביאו את הראש שיבה שנפטר, השאירו אותו וברחו. אבל תלמיד אחד נשאר נאמן, הוא החזיק בארון ולא עזב אותו. קיבל מכות על הראש, קיבל אגרופים, בעיתות. אמר מה שיהיה יהיה, הוא ימות, ימות עם הרב שלו. הוא לא עוזב את הרב שלו. טוב, אחרי זה הסתלקו להם, באו משטרה, לא יודע מה, ברחו להם, הלכו להם הרשעים האלה. חזרו המלווים והחליפו את הארונות. פשוט, אלה שבן מאיה מוכס לקחו את הרב והביאו אותו לשם, אפילו קדיש כמו שצריך לא אמרו, ולא הייתה קבורה כמו שצריך. ולא רק זה, אלא גם הגויים לקחו את הרב וזרקו את הרב, זרקו לתוך הקבר. זה שכחתי להזכיר לכם, זרקו אותו לתוך הקבר, והתלמיד היה נפל יחד איתו והחזיק בארון. באו המלווים, החליפו, אמרו זה בן בעיה מוכס וזה הרב. הוא צועק, אומר להם, לא, זה הרב שלנו, מה אתם עושים? אמרו, זה מסכן, השתגע, קיבל הלם קרב. והחליפו אותם. והוא היה כל יום, התלמיד הזה הולך, מתאבן על רבו, והולך לקבר של רבו, ושם כתוב, בעיה מוכס. ואצל השני, כתוב הרב הגדול, ריבון העולמים ואדוני האדונים, איך קרה דבר כזה? והוא יודע בבירור שזה זה שקר. אבל למה זה קרה? איך זה קרה? והיה בוכה ובוכה וכל יום הולך. 30 יום כך. אחרי 30 יום הוא רואה בחלום את הרב. הרב אומר לו, מה אתה מצייר? אומר הרב, איזה לוויה, מה היה, איזה קבורה. ועד היום הקבר ככה אמר לו, אל תצטער, בוא אני אראה לך איפה אני נמצא, איזה תענוג, איזה גן עדן יש לו. הראה לו רק מבחוץ את האורות, הסתנבר מהאורות, ראה את הכל. טוב, אמר לו, וזה, למה, אז למה קרה ככה לרם, שככה עשו לו, ביזו אותו? אמר לו, פעם אחת הפסקתי בין תפילה של יד לתפילה של ראש, שהנחתי תפילין, היה לי עוון אחד. אמרו בשמיים, יפרעו ממנו פה, כדי ששם ילך נקי. אז פרעו ממנו פה, כדי שאין נקי. וזה רבותיי, זה כתוב בשתי המסכתות. אמרתי לכם, מסכת חגיגה, ב' ב', מסכת סנהדרין, ו' ו'. זה בשניהם מובא, אותו מעשה זה מובא בתלמוד ירושלמי. ראשי בסנהדרין שלנו שולח לירושלמי הזה. קיצור הדברים, אמר לו, וזה בן בעיה מוכס, בוא אני אראה לך מה איתו. לקח אותו, הראה לו איך שהוא עומד שם בגיהנם, ואש שורפת, איזה חום אימים, מיליוני מעלות חום. דברים שאי אפשר לתאר בשכל. ונשרף שם וסובל, עכשיו הוא צמא, רוצה לשתות, בא לשתות. מוציא את הלשון שלו, רואה נחל זורם שם מחוץ לגיהנם, נהר עם מים מתוקים ואיזה מים יפים. אז הוא מוציא את הלשון, הוא לא יכול, יש שם גדר תיל, הוא לא יכול להתכופף הרבה, מוציא את הלשון כדי לגוע במים, כדי להרטיב את הלשון שלו, איך שהוא מקריב את הלשון, המים בורחים. עוד פעם עושים לו אותו דבר, מתקרב, 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 הוא מושך יותר, מותח את הלשון שלו, המים בורחים עוד, מותח עוד, בורחים. אמר לו כל הזמן ככה הצער שלו, אתה רואה? אמר, אבל למה זכה לוויה כזו שקברו אותו ואיזה קבר עשו לו? זה הרב שלנו, אדמור. אמר לו, הוא פעם אחת הכין סעודה גדולה, עשה לכבוד בנו, אני יודע מה, היה לו איזה שמחה, והיה איזה 500 מנות, ובדיוק באותו יום המלך גזר שיש איזו אספה תחופה, וכולם היו צריכים לבוא למלך. אז האוכל נשאר, מה הוא יעשה באוכל? הלך, נתן אותו, אמר, תן לעניים. אמר לקייטרינג, תעשה בזה מה שאתה רוצה. זרוק את זה, תן לעניים, מה שאתה רוצה. זה לקח, נתן לעניים, עניים נהנו, וזה האוכל כשר, חלק, למאדרים מן המאדרים. טוב, אז היה לו מצווה אחת, אמרו של המצווה הזאת, נשלם לו פה, יהיה לו לוויה יפה, ויקברו אותו בקבר עם חכמים גדולים, ויקח את שכרו, ושם גיהנם. אמר לו, אתה ראית? אז אל תסתכל מה קורה פה, תסתכל, תחשוב מה קורה שם. זה דברי הגמרא. אחרי זה היה עוד איזה סיפור קטן שם, שזה נכתב בשורה אחת, אבל שימו לב מה כתוב שם. ראה שם מרים בת מוכר בעה. היה אחד, הנה היום אומרים אין ביצים, יש ביצים בשוק? תגיד, אנשים מחפשים, אין זה, ביצים לפסח. יהיה, בעזרת השם יש, נביאים מחוץ לארץ, אמרו יש אונייה, הגיעה אונייה. אז היה אחד מוכר ביצים, הבת שלו קראו לו מרים, קראו לה מרים. זו מרים כל יום הייתה צמה, ככה היה מנהגה, ומפרסמת, מרים בת מגלה, כשמה כן היא מגלה, והיא בת מוכר בעה. זו הייתה מספרת לחברותיה, אז כל אחד יותר אומר, איזה צדיקה זאת, איזה צדיקה, יו, 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 תראו מה זה, בואו נקבל מנה ברכה, בואו ניקח מנה, והם לא יודעים שהכל זה פלברות, זה דיבורים, זה הכל בשביל לעשות רושם. אז היא הייתה מתענה ומספרת לחברותיה, מספרת לחברותיה, אמרו היא שכבה בגיהנם ליד השער הרצפה, ועל האוזן שלה היה חור, והציר של גיהנם, הדלת של גיהנם, כל מי שפותח ונכנס ויוצא עובר דרכה, והיא שוכבת שמה. זה היה מעשה. אחר כך המשך, יש סיפור עם שמעון בן שטח, הגמרא מביאה. אבל מפה למדנו שאם אדם עושה דברים ומפרסם אותם, זה לא טוב. זה לא טוב לספר. יש, אמנם, כתבו המפרשים על הפסוק, הנסתרות לאדוני אלוהינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם. כלומר, אדם תמיד יסתיר מה שהוא עושה בינו לבין קונו. אם מתפלל, אם הוא מתענה, אם הוא צם, אם הוא עושה איזה מעשים טובים וכדומה, לא יספר. מחלק צדקה, מה שעושה, הכל שקט. יגיד, לא אני. הרבה עשו כך, ראינו, בהיסטוריה שלנו, בהיסטוריה שלנו, הרבה צדיקים היו. מחלקים צדקה והיו עושים את עצמם כאילו הם, אין להם כלום, והם לא עשו מאומה. אבל לפעמים צריך לעשות איזה קצת ליד הילדים. ונגלות לנו ולבנינו עד עולם. למה? אם הילד רואה שאבא לא נותן צדקה בכלל, לפעמים אבא יכול לעשות איזה משהו קטן ליד הבן, כדי שהבן או התלמיד, תלמידים זה גם בנים, יעשה את זה לידם כדי שילמדו ממנו, כמו שכתב הרשב"א. זה מותר, אבל בתנאי שיהיה כוונתו לשם שמיים. אבל מכאן למדנו שכל מצוות שאדם עושה, שתדל עכשיו בפרט בזמן המגפה, כדי שהתורה תגן ותציל אותנו ללמוד לשם שמיים ולעשות מצוות, הכל לשם שמיים, לא לעשות בשביל איזה שיהיה לנו יותר טוב, יהיה לנו ככה ויהיה ככה וכל מיני עניינים אחרים כאלה ודומה. השם מקבל את זה ברצון. וזה אמר על מוקדה על המזבח. מה זה מוקדה? מוקדה, איפה? והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה. מוקדה זה אש של גיהנם, להבדיל. היא מוקדה יוקדת ושורפת. אז על ידי תורה שהיא אש, ניצל מגיהנם. לכן אמרה הגמרא, איך אמרה הגמרא? הנה מיתתו של שלמה, 60 גיבורים סביב לה, מגיבורי ישראל כולם, חוזה הרם ולמדה מלחמה. איש חרבו על ירחו, מפחד בלילות. מה זה מפחד בלילות? גמרא אומרת מפחד של גיהנם שנמשל ללילה. גיהנם זה לילה, גן עדן זה יום, בגן עדן כל הזמן יום. איך אתה רואה? בלי סוף הפסוקים, למען יאריכו ימיך, למען ירבו ימיכם ובניכם, וכן על זה הדרך. שם גן עדן זה ימים, כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים. אז גן עדן זה יום, אבל גיהנם גם ביום זה לילה. גן עדן גם הלילה זה יום. אז זה אומר מפחד בלילות. אומר אבל תדע, האש על המזבח דוקת בו, לכן אש. זה הטעם ששורפים חמץ באש. למה? כי התורה נמשלה לאש, לא כל דבר יקאש נאום השם. והיצר הרע הוא הנחש, הוא החמץ שאנחנו שורפים אותו. ולכן ידוע, כך כותב הרדב"ז, שהנחש מפחד מהאש. אם אתה נמצא בשדה בשטח פתוח ואתה מפחד, יש שם נחשים, תעשה שריפה, הנחשים בורחים. זה ידוע. נחש מפחד מאש. אז זה האש אנחנו עושים, מגרשים אותו. זה אומר עכשיו, לכן יש שם מן זעירה. תראה בספר תורה, על מוקדה, מוקדה מן קטנה. למה המם קטנה? אומר המם קטנה שיהיה הכל בלב, מוקדה בלב, שיהיה בתוך הלב, לא יהיה כלפי חוץ. זה שאמרו לפי זה, אנחנו אומרים בנשמת כל חי, בפי ישרים תתרומם. זה הישרים, זאת אומרת אנשים רגילים, הם מספרים מה שהם עושים, את המצוות שהם עושים, מספרים לאחרים, תתרומם. אבל יש מדרגה יותר מזה, ובסבתי צדיקים תתברך, ובקרב קדושים תתהלל. מה זה בקרב? בפנים, פה בבטן, הוא לא מוציא החוצה. הקדוש, אדם שהוא קדוש, עושה מצוות, לומד תורה ולא מפרסם. כמו שכתב רב חיים מצאנז, עליו השלום, שלא היה לעשות סיום בפומבי, ככה רעש וטררם, לפעמים עושים בשביל שאחרים ילמדו וקנאו, קנאת סופרים תרבה חוכמה, אבל אם האדם בינו לבין עצמו, הכל בסתר, לא תעשה בגלוי. קרב צדיקים תתקדש, זה האדם יעשה תמיד, השתדל לעשות הכל בסתר, כמו שאמר בסנהדרין. בסנהדרין מובא הגמרא, שלחו מיתם, דף פחת, כי הוא יציל לך מפח יקוש. דף פחת, סנהדרין אומר שם, שלחו מיתם, שלחו מארץ ישראל לבבל. איזה הוא בן עולם הבא? מי נקרא בן עולם הבא? לא חלק, חלק לכולם יש. אבל בין עולם הבא, עם דרכון דיפלומטי יש לו לעולם הבא, שלחו מיתם, שייף עיל, שייף נפיק. זאת אומרת, נכנס בשקט לבית המדרש, יוצא בשקט מבית המדרש, לא עושה רעש. שאו שערים, ואני יודע מה, וכל הזמן שרים ימים על ימי מלך, לא. תעשו טובה, אני רוצה שקט. שייף עיל, שייף נפיק. וגריס באורייתא תדירה. כל הזמן לומד תורה. ואבל זה לא מספיק. עדיין, מה יש עוד? ולמה חזיק תיבותה לנפשי? אפילו בתוך תוכו לא אומר, אני היום עשיתי, היום למדתי. אומר, מה עשיתי היום? שרפתי את הזמן. לא למדתי מספיק. לא השקעתי מספיק. כמה שלמד, אומר, לא השקעתי. ולמה חזיק תיבותה לנפשי? לא מחזיק טובה לעצמו. לא אומר אני עשיתי, זה נקרא אדם שהוא בן עולם הבא. זה המעלה של בן עולם הבא. ולבש הכהן מידו בד ומכנסי בד ילבש על בשרו. זה בדיוק מתאים לימים האלה. יש הרבה אנשים בבידוד. אז לבש הכהן מידו בד, למה הפשטן נקרא בד? למה שהוא פשטן פשוט? אז הפשטן היה זול. וזה הבגד שהעניים לובשים. לא אמר רבן גמליאל שהיו אז מוציאים את הלועליכם בלוויות, היו מוציאים את הנפטר בלבוש מפואר, חליפות מפוארות, בגדים יקרים, וקוברים אותם. אז כל העשירים היו מתגאים, שהנה אבא שלהם איזה בגדים יבישו אותו. והעניים היו מתביישים, מה היו עושים? היה מת להם מת, משאירים אותו ברחוב ובורחים. בא רבן גמליאל ואמר, מהיום את כולם קובר, עטפו אותו בתכריכים של פשטן, ומאז נהיה המנהג הזה בישראל, לא יבוא ולא יהיה. היא רצון את תחיית המתים בקרוב, אבל שלא לא יהיה גאווה ולא יהיה הבדלי מעמדות, לא לעשות זה. לכן אמר מידו בד, שיהיה בד כמו פשטן. אבל צריך שידמד מידו בד, כתבו בעלי המוסר, שיוכל וישן ויזהר וילבש טוב מידו בד. יעשה ממוצע, לא ירעב מדי ולא שבע מדי, לא צוחק מדי ולא עצוב מדי, לא ככה ולא, אלא תמיד יהיה ממוצע, משהו ביניים. זה מה שהרמב״ם כתב, תמיד להיות באמצע. ואני אגיד לקראת הסיום, צריך לבוא הרב אחריי, מחילה, יבוא בסדר, אתה לא שאני ממהר, אני יש זמן. היש, ראיתי רבי יחיאל אשכנזי עליו השלום, הוא היה תלמיד של רבי חיים ויטל. הוא כתב שהוא היה במצרים, ורבי חיים ויטל גם היה במצרים איזו תקופה. שם רבי חיים ויטל כתב איזה הנהגות שהנהג האדם בזמן המגפה, לא עלינו, הייתה שיש מגפה. אז כתב רבי חיים ויטל ככה, לומר, וכדאי שכולם יגידו איתי, כל אלה ששומעים אותנו כעת, או אפילו אחר כך, פסוק, יש פסוק בתהילים, ואני אשיר עוזך. תכף אני אגיד אותו, תגידו איתי, וזה מועיל נגד המגפה, להגיד אותו שלוש פעמים, בכל פעם ישר והפוך. ואני אשיר עוזך, וארנן לבוקר חסדך, כי היית משגב לי ומנוס ביום צר לי. לי צר מנוס. אני חוזר עוד פעם. ואני אשיר עוזך וארנן לבוקר חסדך, כי היית משגב לי ומנוס ביום צר לי. לי צר ביום מנוס לי היית, כי משגב היית חסדך לבוקר אשיר ואני. הנה אני ארשום את זה עוד פעם, כדי שנוכל להגיד את זה כמו שצריך. ואני אשיר עוזך וארנן לבוקר חסדך, כי היית משגב לי ומנוס ביום צר לי. אז צריך כעת שלוש פעמים ברצף. ואני אשיר עוזך וארנן לבוקר חסדך, כי היית משגב לי ומנוס ביום צר לי. לי צר ביום ומנוס לי, משגב היית, כי חסדך לבוקר וארנן עוזך אשיר ואני. ואני אשיר עוזך וארנן לבוקר חסדך, כי היית משגב לי ומנוס ביום צר לי. לי צר ביום ומנוס לי, משגב היית, כי חסדך לבוקר וארנן עוזך אשיר ואני. ואני אשיר עוזך וארנן לבוקר חסדך, כי היית משגב לי ומנוס ביום צר לי. לי צר ביום ומנוס לי, משגב היית, כי חסדך לבוקר וארנן עוזך אשיר ואני. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, שתעשה למען רחמך וחסדך, מען לימוד תורה שלמדנו היום הזה, ולמען פסוקים, הפסוק הזה שקראנו לפניך, והשמות הקודש שיוצאים ממנו, מראשי תיבות, סופי תיבות, ומחילופי תיבות ומחילופי אותיות, שתבטל מעלינו, מעל כל עמך בית ישראל, כל גזרות קשות ורעות, תציל אותנו ואת כל עמך בית ישראל, בכל מקום שהם בעולם, הן בארץ, הן בחוץ על הארץ, מכל צר ואויב, מכל נזק ומכשול, ומכל תאונה, ומכל חבלה, ומכל צרה וצוקה, ובפרט מכל מיני מגפות וחיידקים למיניהם, ובפרט ממגפת הקורונה הנקראת COVID-19. תציל אותם וכל החולים מעמך ואת ישראל, שלח להם רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף. תציל אותם, תשלח וישובו בשלום לבתיהם, בריאים ושלמים, חזקים ומבורכים, חיים טובים ומאושרים. ועוד דבר אחד אני אגיד, רבנו בחי, עליו השלום, כותב שהוא היה פעם, שהיה בספרד, אז הגיע יהודי מפורטוגל. היהודי הזה אמר, רוצה לראות את העיר. הלך לעיר, לא ראה אף אחד בעיר. ואז לא הבין מה קרה שם. הלך ושאל, איפה נמצאים האנשים של העיר? אמרו לו, הם נמצאים בחוץ. יצא מחוץ לעיר, הגיע לבית הקברות, חוץ מכם. עבר את בית הקברות 3 קילומטר, ראה אותם יושבים שם, סוסים ושמחים. אמר להם, מה אתם עושים? אמרו, פה אנחנו יושבים ולומדים. וממה אתם מתפרנסים? אמרו, יש לנו פה שדות, אנחנו זורעים אותם, ויש לנו אוכל בלסוף. ואנחנו רק בשבת באים הביתה. אז הוא חקר אותם, כותב רבנו בחי, 40 שנה הם היו יושבים שם, ויושבים ועוסקים בתורה, חצי יום עוסקים בתורה, חצי יום לומדים, עובדים, וכל ה-40 שנה האלה, הנה אני כתבתי את הדברים, לא אדם מת טרם זמנו, ולא היה שום צער, ו-40 שנה איש לא חלה, ואפילו לא כאב לו השיניים, והיו בשלווה ובמרגוע שלם, והיו שמחים בחלקם. יהי רצון שהשם יתברך ישיב חרון אפו מעל עמו ישראל ומעלינו, מעל בתי הכנסת שלנו, ונזכה לשמור על קדושת בית הכנסת ולעבוד את השם באמת בלב שלם ובנפש חפצה. ויראו עינינו וישמח ליבנו בקרוב, אמן, כן יהי רצון. מה?
רבי שלמה מוסייף, היום היורצייט שלו,
חטא. היום הפטירה של מייסד בית הכנסת, הרב שלמה מוסייף, עליו השלום, שהיה איש יקר, להגיד לכם דבר אחד בשמו, הוא הראשון שהדפיס בעולם סידור עם שילוב הוויה עדנות, לפני 130 שנה, וביקש מהרב ניסים עני, והיה חברו של הבן איש חי, הוא קבור בהר הזיתים. חברו של הבן שחי, יליד בגדד, והוא ערך לו את הסידור שנקרא חוקת עולם, וחיבר סידור ליום חול, סידור לראש השנה, סידור ליום הכיפורים וסידור לחגים. והוא אחרי זה התפיס גם חוק לישראל, שיהיה הכל מסודר, וחילק אותו חינם אין כסף. זה המייסד של המקום הזה, זכותו תגן עלינו, ושיתפלל בשמיים שבית הכנסת יחזור להתמלות קהל כמו חדש ימינו כקדם, ונשוב לבית המקדש בקרוב. רבותיי, חג שמח ותזכו לשנים רבות, אמות.